אנחנו בעמוד 276 באמצע המאבק נגד עין הרע, וראינו שחלק מההתמודדות זה להזכיר את יוסף. אצלי בהרצאה הזאת זה בעמודה הימנית ולמטה. הנה כוח החוזק הנפשי הפנימי, מצינו באמת ביוסף באופן מאוד נעלה בניסיונו. אלה מפה תואר עבד, שתהיה נפשו חזקה כל כך עד שהצדק הפנימי של הקריאה איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי אלוקים יהיה חזק כל כך מבלתי תת כוח לפעולה של השפעת אדונתו. הוא כוח נעלה פנימי מאוד, עד שזכה באמת על ידי זה להנחיל גם כן לבניו את אותה הכנה של החוזק הפנימי מבלי סט פנים אל העולם החיצוני, במקום שהוא עומד לסטן על העולם הפנימי. דיברנו אתמול שעיקר המושג של עין הרע, כמו שהרב ביאר אותו אתמול, זאת הנטייה לקבל השפעות חיצוניות בצורה חזקה, שהאדם מקבל החלטות ומתנהג בחיים לפי מה שהסביבה דוחפת אותו לכל מיני כיוונים, מושפע יותר מדי מהסביבה. בעיקר התרופה לעין הרע הזאת העמידה האישית, כושר העמידה, יש לאדם, יש לו זהות, חוזק פנימי. וביוסף אנחנו ראינו בתנאים הכי קשים שיכולים להיות, אתה בודד לגמרי, יוסף נמצא לבד 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 בחברה המצרית, אין לו שום תמיכה, הוא לא, אין לו איזה חבר דתי איתו ביחד, הוא לבד לגמרי וכל העולם נגדו, הוא בודד לחלוטין, הוא עבד, הוא מצב נחות, הוא, יש מישהי הגברת שלו, היא אחראית עליו, והוא עומד בחוסן אישיותי יוצא מגדר הרגיל ואומר את המוסר, יש לו צדק פנים, יש לו ערכים, הוא יכול להרוויח הכל, את כל העולמות, והוא עומד, יש לו ערכים. זה אדם עם חוסן פנימי עצום, יוסף הצדיק, איתן, כן? נאמר על יוסף בתשב באיתן קשתו, אדם איתן, אדם חזק. ולכן יוסף הזה הוא שורש כל ההתמודדות מול עין הרע, שורש כל הדוגמאות לדורות. איך נראה בן אדם עם עולם פנימי שלא מושפע מהסביבה, שלא נלחץ, שלא מלחיצים אותו, הוא לא נגרר. ולכן יוסף הוא סתנו של עשיו, כמו שחזל אומרים שבית יוסף הוא זה שאחראי על ההתמודדות מול עשיו. בית יוסף לאהבה, בית עשיו לקש. עשיו אינו מוציא את חובת מרכז עולמו כי אם על פי ההשפעה החיצונית לבדה. עשיו כל מה שמעניין אותו זה רק ההשפעות החיצוניות, אין לו זהות משל עצמו. איך אנחנו יודעים שעשיו הוא אדם שהוא כל כך מושפע ממה שבחוץ ואין לו זהות משל עצמו? כי באמת תוכל החרב להיות מרכז החיים. עשיו כתוב על חרבך תחיה, זאת אומרת זה מרכז החיים שלו, הכל בגלל שכבוד מדומה של גיבורים שופכי דם יגדיל עקב על יושר וצדק הפנימי. אדם שאצלו החרב זה מרכז החיים, זה סימן שזה אדם שאין לו שום אופי פנימי, אין לו יושרה פנימית וצדק פנימי, והוא מתרגש מהר מאוד, מישהו יתבן אותו מיד הוא שולף חרב, משהו לא נראה לו מיד הוא משולף חרב. זאת אומרת שאין לו שום כושר עמידה, כל כך מהר מאוד מגיב ונגרר אחרי האירועים החיצוניים. הוא אדום וארצו אדומה, הצבע האדום הוא צבע שמאוד מאוד מבטא את ההשפעה, גירוי, כן? אין לך צבע פועל ככה בחיצוניותו לגרות את עצבי הריאות כצבע אדום. צבע אדום תמיד הוא צבע שמאוד מאוד מגרה, אי אפשר להתעלם ממנו, צבע בוטה, כן? הגמרא אומרת שזה צבע שלא טוב ללכת איתו, זה צבע שאין בו צניעות, כתוב שלא הולכים עם בגדים אדומים כי זה צבע שמושך עין יותר מדי. הגמרא אומרת לא ללבוש בגדים אדומים. בכלל אדום זה עניין של משהו אז, כן? אז חזק, פורע פרעות בסדרי העין פנימה. אז יוסף הוא ההפך מעשיו. יחס כלל ישראל גדול אל יוסף, עם ישראל כולו נקרא על שם יוסף, בפרט של ידי רוב משפחות, בסוף כל השבטים מתחתנים אחד עם השני, ואי אפשר כלל כמעט שידע מישראל שלא יתערב במורה מגז יוסף. אז כולנו נקראים על שם יוסף, וכולנו גם יכול להיות שגנטית יש לנו קצת גנים מיוסף, ולכן התברכו כל עם ישראל בברכת יוסף, בחור שורו הדר לו וקרני ראיהם קרניו. יופי עם גבורה, מתאים לגבורה, לא יופי שמחליש את הגבורה הפנימית האמיתית. על כן נקראו כל ישראל בשם יוסף, כמו שיר המרשה. ובאמת, עם פני ההשפעה הגדולה של הכישרון המיוחד של השליטה הפנימית, שזה עיקר הכישרון של יוסף, שהוכן, שזכה למתנת חנינה בזה יוסף. יש לו חן מיוחד של עולם פנימי, וזה יצא לפועל בניסיון שלו. ומאז, אומר הזוהר, קראו לי יוסף, יוסף הצדיק. זה פוטנציאל שנמצא אצל כולנו. אמנם אין די שהכוח של השליטה הפנימית יהיה רק בערך מושכל אצל אדם. לא מספיק שאנחנו נדע שיש לנו פוטנציאל כזה להיות עם אישיות, אלא כי אם צריך לו גם שיהיה מורגש, מוטבע, כדי לחשוף את הפוטנציאל האישיותי הזה של שליטה עצמית, אנחנו צריכים לתת לו ביטויים רגשיים, מעשיים, לדבר על זה, לא רק שבאופן השכלתי מופשט לדעת שיש לנו כזה כישרון. כי חינוך הוא בא על ידי הרגשה, וטבעיות של קננים גמורים הם תלויים ברוב פעולות מהילדות, וזה תלוי בחינוך האם. כן, אנחנו רוצים להוציא לפועל, מכך או לפועל, את תכונות האדם, זה פעולות שנקראות חינוך. על ידי זה שעושים כל מיני פעולות שלאט לאט חושפים את התכונה, להפוך אותה לקניין, להפוך אותה למשהו עם נוכחות. זה בעיקר התפקיד של האמא. האמא היא בעיקר מתעסקת עם הילדים מאז שהם קטנים. בעיקר התפקיד של האמא זה לפתח תכונות שנמצאות בתוך האישיות, לחשוף אותם, להוציא אותם לכוח אל הפועל. ולכן הוא אומר, אנה פלוני מזרד יוסף קרטינה ובר פלניתה, הוא מזכיר את אמא שלו דווקא. כתוב שהאדם מגיד, אני פלוני בן פלונית, גדולה היא פעולת האמירה. האמירה הזאת ומעשה, הוא חיברנו את האצבעות אתמול, זה מתייחס להוראות נשגבות קדושות הללו, להפעיל על אדם כוח של חוזק פנימי, לחזק את הצד הפנימי שלנו המוסרי והטבעי, ממילא ינצל מעין רעה מכל הצדדים, להיות נפשו מתרוממת ושאיפות גדולות וברות אצלו, מתייחדות בכל חלקי חייו המפוזרות לכלל גדול ושלם. מתייחדות, אני מבין, מאחדות, לאחד מחדש את כל חלקי האישיות לאיזושהי זהות, לאיזשהו מכנה משותף. וזה נקרא שאדם הוא עולי עין, הוא מעל העין הרע, הוא מרומם יותר מרומם האפשרות של שליטת עין והשפעה חיצונית נפרזה מוגזמת לרעה. ביותר ביור וצד כללי, לבד ההתרוממות, חוץ מזה שהוא מתרומם באופן אישי, גם החפצים הנמוכים עכשיו יש להם התבצרות בתוכה. עכשיו גם אותם רצונות קטנים של העולם הזה, כשאדם יש לו זהות ואופי, גם הם מוצאים את מקומם. התניות מרכז חייו עולמו הפנימי, אם העולם הפנימי הוא המרכז, מהמרכז הזה שולחים קווים אל העולם החיצוני. העולם החיצוני עכשיו הוא מקבל חוט שדרה, מקבל זהות מצד ההכרה הברורה של חובתו הגדולה והצדקת. לכן זרוע של יוסף הוא כמו דגים שבמים, שהמים מכסים. כמו שאנחנו רואים שהמים לא בעצם חוצצים בין הדגים לבין מבט העין שלנו, כך עין הרע לא ישלט בזרוע של יוסף הבאים בכוחו וירושים השפעת קדושתו, ומתעוררת בכל אחד מישראל מצד כללותו ויחוסו ליוסף. וזה מורה על גדולת ההשפעה שהשפיעה עליהם מידתו של יוסף הצדיק, להכיר את הגבורה הפנימית הבאה באמת על ידי ניסיון כביר, שמכניס את האדם את עצמו בכלל גיבורי כוח עושה דברו, כמו שהגמרא בקידושין אומרת, אותם אנשים שעמדו בניסיונות כמו רבי צדוק וחבריו, קדושים שנוחלו מידת יוסף הצדיק, שמכירים את הוד הגבורה הפנימית, והם גיבורים בעבודת יוצרם, עושים דברים לשם פעולם ומדברים בהם לשמו. אבל אם עדיין אתה מפחד מעין הבישה של עצמך, מעין הבישה דילי, לא עין הבישה של הסביבה החיצונה, לכזי אתרפי דנחירי בסמאלי, יראה, יסתכל על הנחיר השמאלי. אז בוא ננסה להבין, בוא ננסה לראות. אתה צודק, זו שאלה טובה. כשם שאדם צריך להגביר כוח עצמו, אדם צריך לבנות את העצמיות שלו כדי שלא יהיה מושפע מאחרים יותר מדי, כך גם צריך לא לחפוץ להיות יותר מהראוי משפיע על אחרים, לקוף עליהם לקבל מידותיו ודעותיו הפרטיות וכיוצא בזה. כמו שאדם מבין שזה לא טוב שהוא כל הזמן מושפע מהסביבה וחסר זהות, כך גם אדם עם אופי חזק, נכון, יש לך אופי חזק, זה יפה, אבל אל תחשוב שהמטרה שלך בחיים זה לחדור לאנשים אחרים, כל הזמן להשפיע עליהם, לשנות אותם, ולגרום להם שהם כל הזמן בנוכחותך, אז הם ישתנו, יעשו. לא מדובר פה על השפעה חינוכית אמיתית, מדובר פה על השפעה חיצונית. נגיד יש אדם שיש לו ביטחון עצמי מופרז, הוא במרכאות נהנה מזה שאיך שהוא מגיע לסביבה כולם בלחץ, במתח, כולם עוברים לדום, אנשים לידו מיד מרגישים מבוכה, מתחילים לעשות ככה ככה, יש לו השפעה סביבתית חזקה, אז הוא מוביל, הוא גורם משפיע, שהוא הופך להיות דוגמה, אז כולם מסתכלים עליו. זה לא כל כך טוב, לא, זה משהו כפייתי כזה, שאתה רוצה בעצם לקפות את אחרים להתנהגות מסוימת, לחיים מסוימים. לכן צריך אדם להיות מסתפק בחופש הפנימי, שזה המקור להיות עבד נאמן ליוצרו, ולא להיות, לא יובל להיות נכנס בעולמו הפנימי של חברו לרע. אז נעשה כל הזמן לחדור איך אני הופך להיות גורם כפייתי חיצוני על הזולת, כי בזה הוא רכש לעצמו כישרון של עין רע. אתה בעצמך הופך להיות עין רע, ועין הרע זה תוכל להשפיע לרע על זולתו, זה יכול להשפיע על אנשים אחרים מחולשי הנפש. יש אנשים שיש להם, אין להם ביטחון עצמי חזק, ואתה הופך להיות משתלט עליהם, זה לא טוב. במה יוכל אדם להגביל, צריך להגביל מגבלה, את השאיפה לשליטה עצמית? זה באמת על ידי שאתה מכיר את החסרונות של עצמך. הדרך לאזן את הגאווה, את השתלטנות, זה לעמוד מול עצמך בכנות ולהגיד, אני לא מושלם, יש לי חסרונות, אז למה שאני אשפיע על אחרים ואשתלט עליהם? הרי יש לי הרבה בעיות משל עצמי. ביותר יודע תוכן חסרונותיו וחסרון כוח השלמתו, אז תהיה עסוק בעצמך, תרות בשלמת עצמו, וימוד, ימדוד, ישאיר לחבר שלו חופש ושליטה במידה הגונה ורויה שמביאה לשלום הבריאות על ידי השלום ואהבה. מכיר כל אחד יותר את הגיוני חברו, יוצר פתיחות כל אחד כלפי השני, אתה לא משתלט על השני אלא מאפשר לשני את העולם שלו, ולאט לאט נוצרת חברה יותר בריאה שאין בה דמות אחת מרכזית וכולם כל הזמן, היא הקובעת, היא המשפיעה, היא הדמות החזקה, אלא הרבה אנשים וכל אחד תורם ומשפיע על חברו, והאמת מתבררת, מתרבה הדעת והנזקים מתמעטים. באמת תכונותיו של אדם ניכרות בפרצוף של האדם, לטוב ולהופכו. הפנים של האדם זה מלשון פנים, כי אתה מסתכל על הפנים אתה רואה את הדבר הפנימי, את התכונות. חוכמת אדם תאיר פניו, אתה יכול להסתכל על פנים של אדם, אתה כבר רואה משהו. אתה רואה פנים, אתה רואה פנים טובות, אתה רואה בן אדם חכם, נעים, כל מיני מידות בסיסיות אתה יכול לקלוט באופן מאוד כללי מהפנים של האדם. הכרת פניהם מנתבה, כבר נודע למדי כי יש לחכמים גם דרך לחוות תכונת איש ואיך מוסרו וחוכמתו על פי הפרצוף. יש גם בתורת הסוד מושג שנקרא חוכמת הפרצוף, זה דברים עליונים שיש מקובלים, דולי עולם, הארי הקדוש כתוב, ועוד אנשים שידעו להסתכל על הפנים של האדם, ממש לפי הפנים שלו ממש לדעת מי הוא, מי האדם הזה לגמרי. כן,
שמעתי שאומרים של דוד המלך היה לו פרצוף של אדם עם מידות רעות, אבל שהוא כבש את מידותיו ב...
כן, גם זה.
אבל איך זה באמת?
יש בחירה חופשית.
בסדר, אבל לכן אז...
אולי הפרצוף שלו השתנה אחר כך.
אז איך הוא מצביע באמת שאפשר להסתכל על אנשים על פי הפרצוף שלהם?
כן, רואים תכונות, אתה רואה תכונות, אבל זה לא סוף פסוק, אדם יכול לעשות עם זה הרבה. ועיקר הפרצוף, הגמרא אומרת ביבמות, שעיקר הפרצוף זה החותם. האף זה עיקר הפנים. כי איך אומרים פנים בארמית? אפי. נכון? מהמילה אף. ולכן אומרת, כשרוצים להתיר עגונה, אז בודקים את הפרצוף. אם רוצים להתיר אישה על סמך פרצוף פנים, חייב שיהיה אף. אם האף חתוך, אם נגיד יש איזה גופה בלי אף, אי אפשר לזהות על פי ראיית פנים שזה האדם. צריכים אינדיקציות אחרות, כי האף שם, אתה מוריד האף, כל הצורה של הפנים משתנה. כך אומרת הגמרא, זה משנה למעשה ביבמות. גם בזוהר, בפנימיות, בחותמה השתמוד הפרצוף. בחותם שם נודע הזהות של האדם. בירושלמי יבמות, הכרת פניהם ענתה הבאם, זה החותם, זה הכרת הפנים. מן דבי דלא מתחכם, אדם שרוצה שלא ייזהו אותו, יאב יספלין על נחירי ולא מתחכם. תשים תחבושת ככה על האף שלך, אף אחד לא יכיר אותך. האדם אינו יכול לראות את פרצוף פנה בטבע. בדרך כלל אתה לא יכול לראות את עצמך. רק את צדדי החותם יוכל להסב עליהם אינו. אם אדם קצת מזיז לעצמו את האף, יכול טיפה לראות אותם בעיניים, בזווית העיניים. זאת אומרת, הדבר היחידי שאתה יכול לראות על עצמך, בלי ראי כמובן, זה האף שלך. לאור חותם יש שני צדדים, ימין ושמאל. אז בעצם חותם זה לראות את עצמך. מי אתה? להתמקד בעצמך. במקום להתמקד בזולת, תמקד בעצמך, תסתכל על עצמך, מי אתה, מה אתה צריך לתקן, תסתכל על האישיות שלך. זה נקרא, תסתכל על האף שלך. לא רק תסתכל על האף, תסתכל על צד שמאל של האף שלך. כי יש שני צדדים, ימין ושמאל. וראוי לייחס רושם הפעולות הטובות, הצדדים הטובים שבאישיות, זה ודאי הצד הימני, התכונות טובות צד ימין של הכרת פרצוף. ורושם הפעולות התכונות הרעות זה צד שמאל. אז לא רק תסתכל על עצמך ולא על השני, תסתכל על הדברים הלא טובים שאצלך. במקום כל הזמן לחשוב איך אני משתלט על אחרים וכל הזמן צובר כוח ועמדת השפעה וכל מיני מילים מגונות כאלו, במקום זה תעמיד את עצמך מול הראי בשפה שלנו, תסתכל על עצמך ודבר על דברים הלא טובים שבך, על צד שמאל שבך, ותתמקד בזה, יש לך מה לתקן. זה התרופה הכי טובה. אז הרמז מביא לידי מעשה. הרמז הזה שאדם מסתכל על עצמו, על צד שמאל, זה מרמז לו לעיין עיון פנימי, להכיר את החסרונות הפנימיים שלו. הם עדיין יקרים, אדם מבין חכם גדול וקדוש עליון לפרצופו. ביותו יודע שיש עם עדו חסרונות פנימיים, שאדם שם לב שיש לו חסרונות. אז הוא לא חפץ להגדיל כל כך את ההשפעה שלו באין מעצור, בצורה כל כך שתלטנית. ועל ידי זה תתפתח אצלו כוחה של העין רעה. ותבוא לו הערה נכונה, מה שיחזיר לעצמו, הוא מתושש, הוא מתאזן, הוא דחין מעין הבש הדילי, הוא מתעורר לזה שזה לא טוב שהוא מזיק לאחרים בעין רעה. ולכן הוא מאזן את עצמו. איך אתה מאזן את עצמך? איך זה אתר פדי נחיר אל ישמעלה? יסתכל על הצד שמאל של הנחיר, כלומר הצד השמאל של הכת הפרצוף, שמזכיר לך שיש גם מה להכיר אצלו מצד שמאלי, יש חסרונות. ולכן יביט על זולתו בעין טובה, יסבול חסרונות זולתו. אתה סובל את החסרונות שלך, אז אתה יכול לסבול גם את החסרונות של השני. זה כלל מוחלט. שמי שאינו מוצא נפשו שום חיסרון, זה כלל מאוד מאוד גדול בלחות לשון הרע, בלחות עין רע. הכל, כל הלשון הרע וכל העין הרע מתחיל, העין רע מתחיל מזה שאני לא חושב שהוא מושלם. אם אדם לא מוצא לעצמו חסרונות, אז הוא מתחיל לחפש איך אפשר לתקן את האחרי. כי סיימתי לתקן את עצמי, הזמן שנחשב לזה לתקן את כולם. דרכי חבריו תמיד בינם אינם ישרים, תמיד זה נראה לך שהם לא בסדר, ויבוא לידי פחיתות של קנאה וגאווה פחותה וחפת של התגדלות בלא גבול. ולכן כל אלה יפתחו כישרון של עין רעה שבצבע האדם, זה פועל רעה זולתו. והדרך להינצל מהכל, הכרת פחיתות עצמו. זה הדרך הכי טובה להינצל, זה שאדם זוכר את החסרונות שלו, כמו שדוד אמר, חטאתי לנגדי תמיד. כל הזמן הוא העמיד לנגד עיניו את החסרונות שלו, ואז הוא קרוב יותר לענווה. האדם זוכר את החסרונות, מתמלא בענווה ובסבלנות, ועד שלום. יש לך סבלנות לעצמך, סבלנות גם לשני, עבד שלום ואמת. זאת הייתה הדרשה של החכם השני. היו שלושה חכמים, אמר זוטרא ורבשי, ועכשיו תורו של החכם השלישי, שאולי זה רבשי. פתח אידך ואמר, איימן דחל איש יומה כמה לא לגלי. אדם שהוא חולה, יום ראשון לא יספר לאף אחד, כי אחד לא יתרמז אלי. לא, זה לא טוב למזל להגיד אני חולה וזה לא טוב. מכאן ואילך היום הראשון זה דווקא טוב להגיד שאני חולה. למה? כי עד רבה בעצמו היה נוהג ככה. כי אב אכל איש יומה כמה לא מגלי. מכאן ואילך אמר לשם, אמר לשמש, פוקו אחריזו, תגידו לכולם, רבה חלש, רבה חלש, כולה רבה חולה, תתפללו עליי, מאן דרחמי, למי שאוהב אותי, ליבה אליי רחמי. מאן דסני, למי ששונא אותי, שישמח, שירוויח. אבל כתוב, בנפול אויבך אל תשמח. בכשלו אל יגלי בך, כי השם יראה ורב עיניו וישיב מעליו אפו. כי אם ההוא שמח עליך, אז הקדוש ברוך הוא הרי לא אוהב את זה, אז מה הוא יעשה? הוא ירפא את החולה, כדי שאנשים לא ישמחו עליו. בסדר? רק מתכונות הנפש העיקרות שבאדם נטייה לעזר עצמי. כל אחד שנפשו בריאה מכיר איזה שפלות מנמה דקיסוף. עזר עצמי, הכוונה לאדם יש בושה מלקבל עזרה מהזולת. אדם לא אוהב לקבל עזרה מאחרים. אדם נורמלי, בריא, זה שהוא רוצה לעשות לבד. רואים ילד קטן, ברוך השם, בגיל 2-3, אני לבד. בגיל, ככל שאנחנו מתקדמים מגיע, אנחנו רואים שיותר טוב, יותר נכון, שאנשים רוצים לעשות לבד דברים. אנשים לא אוהבים לקבל מתנות. אדם שיש לו בריאות נפשית, הוא רואה שפלות בנעמא דכיסופא, לחם שמבייש. וכל טובה שבאה לא על ידי עזרתו העצמית והשתדלותו, האדם לא אוהב אותה. סופר על הגאון מווינה, שעברו אליו מלאכים, ירצו לגלות לו את סודות התורה. הוא אמר להם, לא, אני לבד. הוא לא רצה שיעזרו לו. הוא רוצה, אני לבד, רוצה להגיע בכוחות עצמי. זאת מידה שהוטבעה באדם, הקדוש ברוך הוא שם לנו את המידה הזאת, כדי להשתמש בה. כמובן, במידה הראויה, כמו כל מידה, מידה מלשון, מידה, למדוד. כל מידות, כל המידות, הכוונה זה כוחות שצריך להם מידה, גבולות מסוימים. וגם כאן, תפקיד המידה הזאת, שאדם צריך לחזק את עצמו, להוציא לפועל את כוח העצמי שלו, ולא להישען על עזרה מאנשים זולתו, בין מינים גשמיים, בין מינים רוחניים. ואז האדם דורש מעצמו דרישות, ומתקדם, ומתפתח, ומוכן להוסיף שלמות בכל ענייניו. רק במצב של חולי, שטבע האדם הוא ליפול ברוחו, האדם מרגיש פתאום שאין לו כוח, ואין לו יכולת לעמוד עזרת עצמו, אם זו, אם שזולתו יסעדו, פתאום צריך עזרה מאחרים, בכוח, בתפילה, כן, חבוש מתיר עצמו בבית האסורים. אבל גם כשאתה מבקש עזרה מהזולת, למשל כשאתה חולה, צריכה להיות עמידה נכבדה של הבריחה מעזרת אחרים, תהיה תמיד רשימה. עדיין תנסה, כל מה שאתה יכול עדיין לעשות לבד, ולא לעזר על ידי אחרים, עדיין להחזיק עמדיים, זה לתת לזה רושם. גם כשנזקקים לעזרה מאחרים, לנסות למזער ולהשאיר את התכונה הזאת, כי היא מאוד מאוד חשובה, של לבריחה מעזרת אחרים. ולכל הפחות תפעול שלא מיד, תכף ברגשת חיסרון או נו, קצת אתה נחלש, כבר אתה נותן מקום לעזרה לזו. רק קשה לך מיד אתה מבקש עזרה. רגע, לא מיד לבקש עזרה. תנסה קצת להתמודד לבד. אלא נטייה נפשו יקרה, צריך לכבד את האישיות של עצמך, כבוד אנושי של התאמצות לעצמו, זה כבוד עצמי, לא לצפות לעזרת אחרים, וזה מסגב את האדם חי ולבטוח בהשם לבדו, לבטוח בהשם מעוזו בעצרה. ההכנה מהירה לתת מקום לעזרת הבריאות בורים גשמיים, זה שאתה מהר מדי פותח הכל לאנשים אחרים, בואו תעזרו לי בניירים גשמיים וגם בדברים מוכנים, אפילו בעניינים כמו עזרת תפילה והשתתפות בצערו, אמנם זה מקל על כל פנים מצרת הנפש הפנימית של היחיד, נכון? זאת הרגשה טובה, שכולם באים לעזור לך, אבל יש לזה מחיר, זה מביא רפיון פנימי וכישלון, זה גורם לחולשה, זה גורם לחוסר התאמצות, זה לא בריא, זה מחליש את כוח הכבוד הנפשי, הכבוד העצמי של האדם, שלא סתם הקב"ה נתן לנו אותו, הוא הוכן בשביל טובת האדם וגבורת נפשו, הנחוצה לו, לטובתו החומרית והרוחנית. ולכן ביום הראשון שאתה חולה, אל תגיד כלום. יוקר הנפש היא מידה חשובה, אינה ראויה כי אם במידתה, צריך כל דבר במידה, למה נתחזק על ידי האדם בעזרתו העצמית. לכן יום ראשון תנסה לבד, יציא לפועל את כל הכוחות שלך, מה שוכן בכוחו לפעול לטובתו והצלתו. אבל אם המחלה מתמשכת, יד הצרה חזקה, אז באמת צריך ללמוד גם לעזר, צריך לדעת שגם זה יש לזה מקום בעולם. עצם חיי החברה האנושית, לכך נוצרה הקב"ה גם יצר חיים חברתיים כדי שנעזור אחד לשני. והקשיות העודפת זה שאם אתה יותר מדי תהיה קיצוני בבריחה מלקבל עזרה מהזולת, זה גם לא טוב, כן? שום דבר אסור בקיצוניות, גם להיות קיצוני ומיד לקבל עזרה זה לא טוב, וגם אני לא מקבל עזרה בכלל זה גם לא טוב, כי צריך לדעת, זה לפעמים יכול להיות גבות לב, יכול להיות סוג של גאווה, כבר זה לא כבוד עצמי, אלא סוג של גבות לב, אני לא מקבל מאף אחד, זה לא מביא תועלת, אלא רק מפח נפש. ולכן כשמגיע השלב שצריך, אז כבר זה טוב לגלות למען יעזר עזר גופני מחבריו, וכשהדרישה וההזדמנות לעזר זולתו באה ממידה ראויה, זה ודאי גורם דברים טובים, קשר נפשי בין האנשים ומחזק את אגודת הקיבוץ האנושי, אנשים עוזרים אחד לשני, אז הם חברים יותר טובים, יש קורת רוח שכל אדם מקבל, כל אדם ישר מקבל באותו מוצא מקום לעשות חסד, אתה מאפשר לאחרים קצת להרגיש שהם עושים חסד, תחשוב שאתה עושה איתם גם, אתה עושה להם טובה שאתה מבקש עזרה, כי הם ככה יוצאים לפועל, החסד שלהם מתבטא, הם מרגישים טוב עם עצמם, הם משתתפים בצער החבר, וזה אחד מהדברים שמגדילים את הקשר ואת האהבה ואת היחס בחיי החברה. ממש באותה מידה כמו שגם המסע יתרה שחפוץ האיש ישרה לו רגשי כבוד אנושיים, שהוא רוצה להמיס מסע על זולתו בלא אונס גדול מצידו שאתה לא צריך באמת, זה גם מביא ליחס שנוגע ומסתמה. מצד אחד לנצל יותר מדי את החברה זה מביא שנאה, מצד שני להשתמש בצורה נכונה בקשרים החברתיים זה מביא הרבה חיזוק ואהבה ורגשות טובים. ולכן צריך בכל דבר פה הרבה ערנות ומידות, להתנהג בכל מצב מצבי אדם במידה של הגבלה מדעית, גם את הכוונה מתוך חשיבה מצד אחד מתי לעזר ומה לא לעזר בצורה עם תשומת לב, עם יושר לב, כמו שרבא עצמו היה עושה את זה. רבא היה לו נפש גדולה, עילוי שבנפש מפוארה, ולא רק שהוא לא משליך יעבו על זולתו בפועל, בעוד שלא הגיע הזמן שראוי וקשר הדבר מצד דאגה הנכונה, אלא הוא מרחיק שלא יבוא לידי מצב כזה, שאף אחד לא יחשוב שעכשיו הגיע הזמן של העזרה, שתוכל עזרת זולתו להשתתף בעניינים הפרטיים מאליה. ולכן הוא אמר, תרוקו גלי ולא תגלו, תסגרו את הדלת, שאף אחד לא ידע, כי עכשיו עוד לא הגיע הזמן לבקש עזרה מאחרים, אז אדרבה, אני סוגר הכל, שאף אחד לא ידע. אמנם שלמות ההשקפה ביחס השגחה העליונה צריכה להיות שכל מעשי השם שלמים, הכל משמיים, והם מפיקים לא רק תכלית אחת, הקדוש ברוך הוא כשהוא משגיח באותו אירוע עצמו, הוא עושה מיליוני השלכות יש לאירוע אחד, הקדוש ברוך הוא מחשב על כל מיליוני השלכות שיש לאירוע אחד. זה השגחה האלוקית, זה דבר שהמוח שלנו לא תפס, המון תכליות שונות, כמו שמצאנו הרבה כוחות טבע והרבה בעלי חיים שמשמשים לכמה עניינים. לכן כל דבר שיקרה לאדם ראוי להשקיף על כל דבר שמסתף, כל אירוע יש לו המון המון הסתעפויות, וכל ההסתעפויות האלו כולם נכנסות בגבול תכלית המגמה של השגחה העליונה וסובב דברים לפי הצורך של תיקון הכלל והפרטי. יסוד התפילה, הדברים שמביאים את האדם בטבעו לידי רגש של תפילה, לוקחים חלק בהשגחה של טובת ההטבה הנפשית האנושית. זה שיש תפילה זה בשביל לקדם אותנו מבחינה מוסרית, אתה מתפלל על החבר שלך, אתה נהיה אדם יותר זך, יותר עדין, יותר אכפתי. וגם זאת ההערה, זה שאתה גורם לאחרים להתפלל עליך, זה אחת מהכוונות של השגחה העליונה. זה שקיבלת מחלה זה בשביל שאחרים יתפללו, כן, וזה יקדם אותם מבחינה מוסרית וזה טוב. אולי צריכים גם אוהבים, וזאת תכונה של אותו חלק של מורך לב, וזה שמואבים אותך. אז זה שעכשיו הם מתפללים, אז זה מרקח את הלב שלהם, הם שופכים את הנפש, וזה בא דווקא בגלל הקשר שלהם אליך, ייחוסם אל אהבתם, אליי בכל איזה. אז יכול להיות שבתעסק התכלית, באחת מכוונותיו לעניין התווה רוחנית של אוהבים אלה, כבר יהיה מיועד החולי להיות שר, בפרט כדי להרשים את ערך תפילתם. אז יכול להיות שכל המחלה שלי באה בשביל שהם יתפללו, ואם הם יתפללו אז ממילא המחלה תסו. לפעמים תחול יחס המקרים איזה הנהגה מתחייבת שאחד יבנה מחובנו של חברו, לפעמים הקדוש ברוך הוא בכוונה מחריב אחד כדי לבנות את השני. אם הסונים יבואו לידי מידה זו שהם כדאים להיות להם קורת רוח שירו בצרתם של סונם, וזה מה שעכשיו יוצא מהמחלה, יכול להיות שזאת כוונה של ההשגחה, שבאמת עכשיו אני צריך קצת לסבול ואחרים צריכים לבנות מזה. טוב, בסדר, אולי נכלל עוד שתבוא השגחה להיטיב את המוסריות של השונא, אולי הקדוש ברוך הוא רוצה לחנך את השונאים שהיה ראוי להם לפי הטבע להיות שמחים, אבל הם מתעלים על עצמם ולא שמחים, וכשהם מקיימים את היצעה המוסרית הזאת אז יש בזה רווח, שהם בהתחלה סמכו והתגברו על עצמם ואותה בזה המצב המוסרי של חלק מן האדם. אז יכול להיות שאתה קיבלת מחלה בשביל שמישהו שהוא שונא אותך יצטרך לעבוד על האישיות שלו ולא ישנא אותך, וזה גם רווח מוסרי. יכול להיות מיליון רווחים שונים ומשונים למקרה אחד, כל אלה יוכלו להיות סיבות שמכירות הכוונה מזהות את החולי כדבר שכבר עשה את תכליתו, יש לו מטרה. יכול להיות שמצב הרע לא יעמוד כמשהו לו סיבותיו, המחלה עומדת כל עוד הסיבות נצרכות, היא פועלת פה איזה פעולה, אבל בחסה אחת מנה כבר מוכן לחזור לטובה. משן כן מצב טוב, הדעת נותן שכל זמן שיש לו איזה סיבה ראויה הוא מתמיד. כן, דבר רע הוא מה אנחנו רוצים לסלק אותו, דבר טוב שישאר, למה לא? לא יסור אלא באשר תהיה נאפסת כל סיבה, על זה שנינו מידה טובה מרובה ממידה פורנות. טוב, יום טוב, בהצלחה, עוד טובות.